אנחנו באמצע סוגיה של המחלוקת, מחלוקת האם אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא עוון. שיש שיטה שאומרת, הלא הגמרא מקשה, הלא משה ואהרון שקיימו כל התורה כולה ומתו. ואנחנו חזים בשיטת, על כל פנים הגמרא מביאה דברי רב עמי, שסובר שאין מיטה ולא חטא ולא איסורים ולא עוון, לפי שיטת רבי שמעון בן אלעזר, התנא שאומר שאף משה ואהרון בחטאה מתו, שנאמר יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן אתם מתים. האמנתם בי, עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. אחר כך הגמרא תקשה ש ישנם ארבע שמתו בעטיו של נחש. כלומר, כנראה בהבנה של הגמרא, אז משמע שלא בגלל חטא, לא בגלל חטא שלהם, אלא בגלל שיש מיטה בלא חטא, ויש איסורים בלא עוון. ובאמת תישאר הגמרא בקושייה על רבן. אבל אנחנו בשלב זה, לפי שיטת רב עמי, שסובר כמו התניא, ששנו בשם האמורה, רבי שמעון בן אלעזר, שאין מיטה בלא חטא, אין איסורים בלא עוון, וגם משה ואהרון מתו בחטאם. אומר הרב, שנאמר יען לא האמנתם בי, אז אנחנו בפסקה למיטת, כמו שאתם אומרים, שנאמר יען לא האמנתם בי, האמנתם בי, עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. החילוף במעמדים וצורות של החיים ראוי להכיר בתור השלמה טובה ועצם טבעו של צביון החיים המלאים. על כן החילופים שבין עולם לעולם, בין מעמד חיים גרוע ופחות בערכו למעמד של חיים עליון נשגב ונעלה ממנו, רואים להיות הולכים בשלשלת החיים תמיד בצדדיהם היותר מעולים. כי העמידה על מעמד אחד ותוכן אחד פרטי במהלך התעלות שאין לה סוף, לא תוכל לעולם להיחשב להצלחה. אבל בלא קלקול של איזה חטא, יהיה זה המעבר כולו נאה וקובל, באין שום פגע וצד ירידה והחשכה לשום צד מצדדי החיים, לא הפנימיים ולא החיצוניים. כי אם שיש עליו תוכנית מלאה של שמחה, של חופש ופטור, של עול שכבר מילא את חובתו, או מולה את חובתו, לא יודע איך קוראים את זה, ואז איננו כלל מערך למיטה, לא מצד פנימיות החיים ולא מצד חיצוניותם. כי אם פטור מן העולם, עזיבת העול של אלה המצבים שבמין החיים שכבר עשו את פעולתם בשלמותם. על כן, לא חליפת המצב היא תצטרך אל החטא, כי אם אותה חליפה המתייחסת באיזה אופן לשם מיטה, האמנתם בי, עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. ובהגעת הזמן, כבר היה בה מצב של התעלות שלמה, שאין עם שום חיסרון ושום הפרה של איזה צד מצדדי מילוי החיים, כי אם חופש ופטור מן העולם ברגשה בקרה שלמה ומקפת מכל הצדדים להתעלות של כל חלקי החיים וכל כללותם לעולם יותר ניסה ויותר מרומם, שאינו ראוי בשום אופן שיסה עליו שם מיטה. באותו הערפל הדק, שעל ידו הותר שם מיטה להיקרא על אופן עליית החיים של השלמים הקדושים הללו, זה גרם החטא הדק, שלפי ערכם נחשב לחטא ונוקם על עלילותם, וסביביו נסערה מאוד. טוב, אם קלטתי משהו בקריאה הראשונה, אז אני חושב שהרב מבחין במה שאפשר להקשות. אין מיטה, זאת אומרת, הסוגיה שלנו שאין מיטה בלא חטא, אין איסורים בלא עוון. וקושייה על זה, שמשה ואהרון, יען לא האמנתם בי, לכן הגיע זמנכם למות. אבל לו האמנתם בי, אז עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. יקשה המקשה, נו, עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. אבל יש להם זמן של יום המוות מיום היוולדו. יש זמן, לכל זמן, עת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת, עת למות. אז מה הראיה? הלא, סוף דבר, הם היו, גם להם יש יום המוות. גם הם צריכים למות. אז זה שאילולי החטא עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם, אבל יש לכם זמן שבו אתם כן תיפטרו מן העולם. ואם כך, אז מה הראיה שאילולי שחטאתם, אז לא הייתם מתים בכלל? זה לא נאמר. גם אילולי שחטאתם, עכשיו לא הייתם מתים, אבל מאוחר יותר עדיין הייתם מתים. עכשיו אני חושב תוך כדי שאני מציג את הדברים, שבסדר, עדיין זה תהיה פה ראייה. זאת אומרת, ראייה, בסדר. אתם לא תמותו עכשיו, אבל תמותו אחר כך. ואם תמותו אחר כך, בלי חטא, בסדר, לא חשבתי ליצור קושייה, אין קושייה, אבל על כל פנים, יוצא מכל מקום, והרב מבחין שיש פה, בכל מקרה הם היו מתים, רק בגלל החטא הם מתים עכשיו. זאת אומרת, מועד המוות שלהם התקרב, אורך החיים שלהם קוצר, וכתוצאה מהחטא. ומכל מקום, זמנם, לולי חטאו, כי אז גם היו נפטרים מן העולם. ויוצא שבני אדם, בני אדם, אז יכולים להגיע למין מצב כזה שהם לא חוטאים ומכל מקום הם ימותו, הם ייפטרו. וכאן ידייק לנו הרב בהבדל בין מיטה לבין פטירה. אולי אין מוות בלוחת, אבל יש פטירה מן העולם בלוחת. זה מה שילך להתברר פה. אז מה ההבדל בין מוות לבין פטירה? החילוף במעמדים וצורות של חיים, של החיים, ראוי להכיר בתור השלמה טובה ועצם טיבו של צביון החיים המלאים. החיים, אנחנו לא מכירים אותם כדבר קופה ועומד על עומדו. מהתכונה היותר עצמית של החיים, זה איך אומרים? הזרימה. זרימת החיים. וזרימת החיים היא משנית מקום, משנית צורה, משנית מצבי צבירה של החיים. למשל, ישנם חיים בריקומם, בבטן המלאה, ברחם האם. והנה, הם הולכים ומתרקמים, והולכת ומגיעה נקודה של שינוי דרמטי של מצב הצבירה של החיים, והוא נקרא לידה. יכול להיות שבאותה מידה אנחנו צריכים לחשוב שישנו מצב צבירה של, צבירה אם אפשר לקרוא לזה ככה, לכל פנים, המצב של החיים לפני שמופיעים החיים בצורה של היריון. גם שם יש איזה כוח חיים שהנה עכשיו הוא מתגלם ומופיע במצב צבירה של היריון. אלה שינויים מאוד דרמטיים. התמורות החריפות האלה של החיים באופן כללי, איך נגיד, אנחנו לא חושבים שזה אסון גדול. המציאות של שינויי מצבי הצבירה האלה של החיים. החיים היו קודם בלא גוף, והנה הם לובשים צורה גופנית, וגם הצורה הגופנית מאוד מאוד משתנית. ולובשת צורות מאוד מאוד משונות מהשלבים הקודמים. וזה חילוף במעמדים וצורות של החיים, וזה אנחנו קוראים, טוב, זה עצם החיים. זה סוד החיים, זה צורתם, זה עניינם, וזה התקינות שלהם. ואנחנו מניחים שכל המציאות כולה זורמת מהטוב ולטוב, אז הכל טוב. החילוף במעמדים וצורות של החיים ראוי להכיר בתור השלמה טובה, ולהכיר אותם בתור עצם טבעו של צביון החיים המלאים. חיים מלאים כאלה הם. זה עצם טבעם, זה עצם טבעו של צביונם, של סגנונם, של עניינם. קו החשיבה הזה מן הסתם יכול ללוות אותנו הלאה. זה שהחיים שהם נמצאים בגוף הם גם כן בתהליך השתנות מתמדת, ומגיע איזה שלב ששם החיים פושטים בצורה דרמטית את צורתם הקודמת, ושוב לובשים צורה אחרת, אולי דומה למצב של לפני הלידה. אחר ששני המצבי הקיצון האלה של לפני הלידה ואחרי חיי הגוף, אנחנו לא יכולים לדבר על זה, כי אנחנו זוכרים מזה או יודעים מזה מעט מאוד, אם בכלל. אבל מכל מקום, לגבינו זה נראה דומה. אין גוף. אבל כמו שבשלב הראשון, שבמעבר מהמצב הזה של אין גוף לכן גוף, לא היה צריך להתייחס בצורה הרבה יותר, זאת אומרת, לא היה צריך להתייחס לזה באופן של אסון, באופן של משהו לא בסדר או משהו מעציב, בשלב של ההיפטרות מהגוף יותר מאשר בשלב של ההתרקמות לגוף. כי סך הכל אלה שלבים שונים בזרימת החיים. החילופים במעמדים וצורות החיים ראוי היה להכיר בתור של מה טובה ועצם טבעו של צביון החיים המלאים. החיים המלאים, הבריאים, התקינים, ככה ראוי היה להכיר אותם. על כן החילופים בין עולם לעולם, בין מצב, כמו שקראתי לזה קודם, מצב למצב צבירה או ממצב צבירה למצב אחר, בין מעמד חיים גרוע ופחות בערכו למעמד של חיים עליון ונשגב ונעלה ממנו, רואים להיות הולכים בשלשלת החיים תמיד בצדם היותר מעולים. כי העמידה על מעמד אחד ותוכן אחד פרטי במהלך ההתעלות שאין לה סוף, לא תוכל לעולם להיחשב להצלחה. אני חושב שהוא בונה פה יותר ממה שאמרתי עכשיו. הוא אומר, זה לא רק שזו תכונת החיים, משתנים. חיים זורמים, חיים לא עומדים על עומדם, אלא לובשים צורה, פושטים צורה. זה לא רק ככה, כי החיים הם גם מתעלים. אם במצב אחד, הם נהיים הולכים ולובשים צורה יותר משוכללת. הנה, הדוגמה שהבאנו. החיים בבטן האם, והחיים מחוץ לבטן האם. אז זה השתכללו את החיים, החיים התקדמו. וזה ודאי מצב נאות וראוי ומשמח. וגם תהליך ההתפתחות של החיים אחר כך, זה גם כן מצב של התפתחות והשתכללות. בשלבים ראשונים משתכלל הגוף, והחיים הגופניים הולכים משתכללים, ושלבים המאוחרים יותר של החיים הגופניים, אז הולכים משתכללים מן הסתם החיים הנפשיים, הרוחניים. ואם הגיע מצב שהקשר אל המרקם הגופני הוא מהווה מחסום בשביל המשך זרימת החיים בצורתם הבלתי מוגבלת אל התבנית האקטואלית, אז זה שהחיים נפטרים מהמצב הקודם, זה שכלול והתקדמות להם. זה המשך אותו קו. זה המשך תכונתם העצמית וצביונם הנאות, הראוי, וטבעם של החיים המלאים. וככה היינו אמורים להסתכל על חזיון המוות. החילופים בין עולם לעולם, חילופים בין מעמד חיים גרוע ופחות בערכו, למעמד של חיים עליון ונשגב ונעלה ממנו, ראויים להיות הולכים משלשת לחיים תמיד בצדדיהם היותר מעולים. כדי להתקדם, להגיע למצב של חיים יותר שלמים, בעולם יותר שלם, אז אני חושב שהרב אומר פה שצידדי החיים שבעולם האחד שהוא הולך, הם הולכים ומשנים את צורתם להיותם מתאימים למצב יותר מעולה, רצוי שזה יהיה, ראוי שזה יהיה מתוך המצב היותר מעולה, יותר מעולה של השלב הקודם. למשל, מה יותר טוב? להיות ברחם האם, או להיות יצור שהולך על הרגליו. אז ודאי שאנחנו מניחים שלהיוולד זה מצב יותר שלם, מאשר מצב תרום הלידה. אז יעלה על הדעת שמאחר שזה המצב הרצוי והראוי, והיותר אידיאלי, ויותר העניינים זורמים לשם, אז אולי בואו נקצר את תהליכי ההיריון, ולמה לסחוב 9 חודשים? נסתפק בשלושה, לא? נו, אז אתם מבינים את הגיחוך שבעניין. כי ודאי שזה טוב להיוולד, אבל טוב להיוולד מתוך הריון מלא עד רבה. ככל שההריון יהיה יותר שלם, יותר מלא, ימצא את מקסימום שלבי ההריון, ככה ניגשים מתוך ביטחון של התאמה יותר מלאה, אל החיים התינוקיים, הבריאים. וכמו כן, בנמשל, חיי עולם הבא הם ודאי הרבה יותר טובים מאשר חיי עולם הזה, כי יפה שעה אחת של חיי עולם הבא מכל חיי העולם הזה, נכון? אז אולי נקדם תהליכים. זה אותו רעיון. זאת אומרת, זה אותו חוסר רעיון. כי זה לא שייך, אלא תבוא בכלח אלי כאבת. בכלח, זאת אומרת, קהלות גדיש בכמה. זאת אומרת, יגיע הזמן לקציר מתוך בשלות, תתמלא, תגדש, הכמה תגיע לבשלותה המלאה, אז יבוא השעה הנכונה, תבוא בכלח, תבוא במציאות בשלה, מלאה, מיצית את כל החיים. אברהם זקן בא בימים, תבוא עם כל ימיך, עשיר, וסע הלאה. והמצב הזה הוא המצב האידיאלי, וכך ראוי. ראוי להחליף את מצבי החיים, אבל ראוי שהחילופים יבואו מתוך המצבים בצדדיהם, כל מצב, כדאי שיהיה בצורתו יותר שלמה. אז נתקדם הלאה. סליחה? אני מתלבט אם לענות לך או לא, כי עיקרון, אנחנו לא סוטים ממה שצריך לצורך העניין. אבל מאחר שזה ככה, כזה נגזר מתוך מה שאנחנו אומרים, אז אני בכל זאת אענה לך. האבלות היא בראש ובראשונה מערכת תרפיסטית לאבלים. והיא תהליך של שיקום של הנפשות שנקראו מהנפש האהובה שלהם, שהם יהיו קשורים אליה. זה בראש ובראשונה עניינם של דיני אבלות. שיש בהם גם חוכמה פסיכולוגית רבה, שלושה ימים ובכי, שבעה לאבלות, 30, על הורים, שנה, זהו, נגמר. והנקודה היא שאין... אין מה... גם בימי אבלות, זה לא העניין, תשתדל להיות עצוב ככל יכולתך. זה ממש לא הכיוון של ענייני אבלות. זה ההפך מזה. זה אל תשחק אותה שמח, ואל תעמיס על רגשותיך הקרועים והפגועים, תחושות שאתה לא יכול להכיל אותן בגלל חולשתך האקטואלית, ותן להם ביטוי מסוים, וזהו. שלושה ימים בכי, מספיק. שבעה, זהו. וכן הלאה. אבל הרעיון הוא פשוט צא מזה. הרעיון של האבלות זה לומר לך צא מזה ותעשה את זה בחוכמה. כי אם תעשה את זה באופן אגרסיבי מדי, אז אתה לא תצא מזה, תישאר בזה עם זה כל הזמן. אבל הדרך זה פשוט איך לא להתעצב. חוץ מזה, אז יש גם מין חשבון כזה, אדרבה. אם זו הסוגיה שלנו פה עכשיו, שאין מיטה בלא חטא, בוא נתפוס עכשיו את השיטה הזאת, שהיא קלה, אם כי הדברים שאני עומד לומר, הם יתאימו גם כן לשיטה השנייה, שאומרת שיש מיטה בלא חטא, ומכל מקום ראינו מי שלא חטא, לא ראינו מי שלא חטא. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. ומאחר שזה המצב, אז על כן יש בענייני האבל גם, או במסגרת ההתנהגות שאחרי המוות לקרובי המשפחה, אז יש גם מין הוראה של דאגה. אחד מבני החבורה שמת, ידאגו כל מי החבורה. אחד מן האחים שמת, ידאגו כל האחים. הרעיון הוא דאגה, הכוונה כמו שאנחנו אומרים, תראה, אני מבקש ממך לדאוג שכשאנחנו עוזבים פה את הכיתה, אז יהיה מסודר. כשאומרים לך לדאוג בצורה הזאת, למה הכוונה? תפוס אחריות. אז זה הכוונה גם כן. אחד מן החבורה שמת, ידאגו כל מיני החבורה. תפסו אחריות. כי יש פה פונקציה שלא לא מולאה אטום. כי הבן אדם, לא נעים להגיד, אבל חטא, בליינד חטא. כי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. והלך, לפני שהכל סודר פה. אז בואו אנחנו הנותרים פה, במיוחד הקשורים, יכולים לנפשם איתו, עם הדמות הזאת, בואו נשלים את העניין. בואו ניקח אחריות, להתאמץ. להשלים את פרויקט החיים הזה. וזה גם כן קשור לדיני האבל. אני לא יודע אם זה נקרא אבל, זה לא קשור, זה לא לאבל, אבל זה דיני יתום, קדיש יתום. זה קדיש, תשתדל להיות בן אדם יותר איכותי. זה נקרא קדיש. מה אתה סך הכל עושה בקדיש? אתה פשוט תופס עמדה מרוממת, מדברת על גדלות, ענקיות, מגמות. תכלית כל המציאות. אז תקווה בגבעים האלה, זה הרבה יותר מתאים לעולם שאין בו חטא. אז זה הרעיון, בהקשר הזה, אז כן, עוד השתדלות, מעשים טובים, העלאת קווים לדמותו של הנפטר, כדומה ועוד כל זה, כשאנחנו מתעצמים בצדדים החיוביים של הדמות, אז בזאת אנחנו משלימים את מפעל החיים. אז יש גם צד כזה בעבל. זאת אומרת, אינני יודע, זה כבר לא נקרא אבל, אבל זה נקרא אולי בהספד. אז יש צדדים כאלה שזה עניין של ההספד. או בצדדים של הצער שלנו על חסרונו. כי אנחנו מן הסתם לא ממש אבלים על כל האינימויות שאישיותו גרמה בחיים. אנחנו לא לזה מתגעגעים, אבל אנחנו צדדים, לצדדים החיוביים אנחנו מתגעגעים, שהם יכלו לפעול יותר. אז זה עניינו של האבל. אבל באמת, לו לא היה חטא, אז לא היה מקום לאבל. כל פנים, אין מקום לעשות אבלות על מוות אידיאלי, לו היה יכול להיות מצב כזה, לו יכולנו לדמיין, אתם מבינים, אנחנו עכשיו מנהלים פה סוגיות שאנחנו מתקשים לדמיין אותן, כי זה כל כך בלא חטא. מה זה בלא חטא? אנחנו יכולים לדמיין מציאות כזאת. אבל הנה אנחנו עכשיו עוסקים בזה, לו הייתה מציאות כזאת, באמת, אני חושב שלא היה, לא היה דיני אבלות. אין מה לעשות פה אבל הרבה יותר גדול על מה שאנחנו עושים ברגע שנולד איזה תינוק. מי שרוצה יכול גם להתאבל על זה. יכול להיות שיש גם צדדים כאלה, אתם מבינים? אצל אשכנזים בטח יש דבר כזה. כי תינוק שנולד, אז באים לנחם אותו. זאת אומרת, אנחנו כולנו שמחים, אבל התינוק הוא אבל. כי זה לא בטוח שהוא עשה עסקה כל כך טובה. כי מקודם הוא היה בעולם שכולו טוב. עכשיו הוא נמצא בעולם שלא לא ברור כל כך שהוא כולו טוב. צריך בשבילו מבטים מאוד מיוחדים בשביל החוש, שהכל פה הוא כל כך טוב. אז אנחנו באים בליל שבת, אומרים לו, שמע תינוקי, יש גם שבת בעולם הזה. ושבת זה עולם שכולו טוב, למרות שאנחנו בעולם הזה, אז זה תנחומים. כן? זה מין הרעיונות של שלום זכר. באים לנחם אותו על תורתו ששכח. מה תורתו ששכח? היציאה מן המציאות הכללית, האינסופית, הנשמתית, למציאות הקונקרטית. יש שכחה נוראית ובחינה מסוימת של מוות. טוב, אז הנה, אז אנחנו שואלים, אתה יודע, אז בוא אני אענה לך בסגנון החסידים, מפני מה ירדה הנשמה למטה? מה נוהגים לשיר? ירידה לצורך עלייה. אז ירידה, זאת אומרת, זה ירידה. אתה יכול להגיד, זה עלייה. כי כשאתה ירידה לצורך עלייה, אז זה בכלל עלייה תחשב. אבל התינוק מצד עצמו הוא לא כל כך משוכנע שזה עלייה. כי הוא מסתכל על רגע הנתון, היה כל כך טוב, עכשיו... עכשיו זה מציאות קשה. על כל פנים, לא בכדי, יש איזו חוכמה טבעית בתינוק, שהדבר הראשון שעושה כשהוא מגיע כאן עלי אדמות, אז הוא בוכה. זה גם חוכמה נשמתית, לא רק תועלת פיזיולוגית. אז בסדר, אנחנו לא כל כך מזדהים עם הפחי שלו, כי כבר שכחנו את מה שהוא עדיין זוכר. הוא מרגיש שהוא שכח. אנחנו מנסים להסביר לו שזה לא כל כך נורא כמו שהוא חושב. העיקר, בסך הכל אנחנו לא עושים מזה צעקות גדולות על הלידה. הוא עושה צעקות, אנחנו לא. אותו יחס היה יכול להיות גם למוות. בפנים, זה, בעיקרון זה אותו דבר. וזה שאנחנו גמורים ועמומים וזקוקים לתנחומים ולא יכולים, ומר המוות זה לא בגלל המצב השכלי הטהור שלנו. כי אם היינו חיים שכליים, אז הרבה מהצרות שלנו כבר לא היו קיימות. אבל אנחנו מסובכים בגלל שחוץ מאשר שכל, אנחנו גם מאוד מושפעים מחיי הדמיון שלנו והרגשות שלנו, ואנחנו על פי רוב פשוט מזוהים איתם. שם אנחנו מרגישים את האני שלנו, והשכל פחות דומיננטי בחיים, ובהתאם לכך יש גם צרות וגם צריך להתמודד עם קשיים. שהרבה מהם, אני חוזר, לא היו אילולי היינו מנהלים את החיים רק באופן שכלי. אבל באמת, מהשכל הטהור, אז אין כל כך מקום לאבדות בכלל. שוב אני חוזר לסיכום את כל מה שאמרתי, כל ענייני האבלות עניינם הרגש. הרגש והדמיון, הטיפול ברגש ובדמיון. יש איזה מקום שהגמרא אומרת שביחס לעולם הרגש והדמיון, הגמרא אומרת יצר אישה וקטן, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. וזו מילה נרדפת, המושג הזה יצר אישה וקטן, המחנה המשותף של שלושתם זה רגש ודמיון. כי חיי נשים, מרכז הכובד של האישיות הנשית, אם יש לה אישיות נשית, זה הרגש. והדמיונות הם בני דודים מאוד, מאוד קרובים של הרגש. וכזה הוא עולם הילדים, מרכז הכובד האישיותי שלהם הוא לא נעוץ בשכל, הוא נעוץ ברגש ובדמיונות, וזה עולם היצר שלנו. זה רגשות ודמיונות. וההוראה היא, חוכמת חז"ל, היא אומרת לנו לא להתעמר בהם, לא להגיד להם, מספיק, אתם רק מקור הצרות שלנו, ופשוט לא נתייחס אליכם, וננהל את החיים בצורה שכלית, ושלום על ישראל. לא, זה לא השלום של ישראל, אלא השלום האמיתי, זה צריך שתהיה השמאל דוחה, כי בסך הכל אתה לא יכול לנהל את החיים על פי רגש ודמיונות. ועמי מושלב מעולל, עמי נשי משלו בו, לועג ענבים ממרחק של 3,000 שנה פה על מה שמתרחש בדור הגאולה. אז זה מצב מאוד לא תקין מתי שנשים משלו בו. מתי שהיסוד הדומיננטי בחיים הוא רגש ודמיון, אז יש הרבה צרות, יש הרבה קשיים, ויש הרבה מסכנות, והרבה יבבות, והרבה קיצור. שדים ברוחות. אבל הפתרון הוא לא לדחות את זה ביד רמה. הימין, שזה הכוח העיקרי, דווקא צריך לקרב את זה, וללכת לאט לאט עם זה. והשמאל, צריך קצת חייה. כי זה לא יכול להיות שזה מה שימשול פה את בחיים. לא ילדים ולא נשים, לא יצר הרע. זה לא יכול להיות שזה הדומיננטי, העיקרי. אבל לא לדחות בצורה גסה. קצת. טוב, וזה אותו דבר, על כל פנים, הנושא הזה של אבל, זה קשור ליצר הרע. ודיברה תורה כנגד יצר הרע. אז הרבה מעיצות התורה, הם כולם באים במסגרת זו, שדיברה תורה כנגד יצר הרע. כנגד יצר הרע, זאת אומרת, לא התורה מדברת שתדע שיצר הרע זה לא רצוי. זה לא צריך ללמוד כל כך הרבה תורה בשביל זה. זה מוגדר מעצם זה שזה רע. אבל דיברה תורה לצורך יכולת ההתמודדות, לעמוד במקביל ולעומת המציאות של יצר הרע. ויצר הרע זה נתון טבעי והכרחי וטוב של החיים, כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה יצר הרע, וצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשני יצריך, גם בנטיות הרגשיות שלך, בנטיות הדמיוניות שלך, שהם יצר הרע. רק תטפל בהם בצורה כזאת שהם יהיו בהדרכתו, בהנחייתו ובשלטונו של השכל. רק אל תמחוק להם את הצורה. אז במסגרת זאת גם כל דיני האבלות, זה חשבון נגד יצר הרע, וצריך להתהלך עם זה לאט. נחזור לסוגייתנו. החילוף במעמדים וצורות של החיים ראוי להכיר בתור השלמה טובה ועצם טיבו של צביון החיים המלאים. על כן, החילופים בין עולם לעולם, בין מעמד חיים גרוע ופחות בערכו למעמד של חיים עליון נשגב ונעלה ממנו, רואים להיות הולכים בשלשלת החיים תמיד בצדדיהם היותר מעולים. כי העמידה על מעמד אחד, בתוכן אחד פרטי, במהלך ההתעלות שאין לה סוף, לא תוכל לעולם להיחשב להצלחה. אנחנו לא רוצים חיים כאלה שהם קופאים על שמריהם, שהם במצב סטבילי, לא זז. זה לגבינו מורגש לא כחיים, אלא בעומק העניין זוהי תחושת המוות. אם שום דבר לא משתנה, אז מוות. וראוי להחליף, לשנות, להתקדם, להתעלות, לא לעמוד על מצב אחד, לא לעמוד על מעמד אחד, ולא לעמוד על תוכן אחד פרטי. תוכן אחד פרטי, כלומר קונקרטי. החיים בטבעם הם שייכים לא רק להגדרה אחת, אלא כל. החיים מצד עצמם הם אינסופיים, הם עשירים, הם תובעים ריבוי של חוויות, ריבוי של ניסיונות, ריבוי של הכרות, ריבוי של תודעות וכן הלאה. זה חיים. וחילופים בין עולם לעולם, בין מעמד חיים גרוע ופחות בערכו למעמד של חיים עליון ונשגב ונעלה ממנו, אז החילופים האלה ראויים להיות הולכים בשלשלת החיים תמיד בצדדיהם היותר מעולים. זה מה שניסיתי להסביר מקודם, אני מקווה שזה הסבר נכון. כדאי שזה יעשה בצדדים המעולים. לא, אל תחליף. זאת אומרת, העולם שיגיע לשלמותו, אז תחליף אותו. טוב להחליף עולם בסיאו. מצא כל עולם בסיאו, ואז תעבור לשלב הבא. וגם אותו תמצא בסיאו. ואז תעבור לשלב המעולה ממנו, וגם אותו תמצא בסיאו. אבל אין קץ. כי עמידה על מעמד אחד ותוכן אחד פרטי, קונקרטי, במהלך ההתעלות שאין לסוף, זה לא תוכל לעולם להיחשב להצלחה. יכול להיות קצת, זאת אומרת, אם אדם מותזזיתי ואין לו מנוחה ואין לו קביעות מקום, אז נא ונא תהיה בארץ. נו, זה כללה. אם אדם לא מסוגל להניח רגלו, לא למצוא מנוח לכף רגלו, זו כללה. אז אתה לא אמור לרוץ בחיים, אבל ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוקים בציון. לא ירוצו. שים את הרגל, אל תעזוב את הנחת הרגל האחת לפני שהרגל השנייה מונחת במקום השני, שזה כלל ההליכה, וככה מתקדמים, וזה טוב. לא מתוך לחץ, לא מתוך תבלה, לא בחיפזון, תצאו במנוסה, לא תלכו, כי הולך לפניכם השם, ומאסיפכם אלוקי ישראל. אבל ככה מתנהלים. השם רועי, ואתם צוני, צון מרעיתי, והצון ככבש במרחב. מתקדם. הוא לא דוהר, הוא לא קופץ, הוא מתקדם. לאיתו. התנהלה לאיתי לרגל המלאכה, לרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני. זה הסדר של הנסיעה, של ההתקדמות, שהיא במנוחה, בנחת. במהלך ההתעלות של אין הסוף, אז זה טוב להתקדם, וטוב להחליף מקום, אבל לעשות את זה מתוך מנוחה, ופה צריכה להיות השמירה מהקצנה לשני כיוונים. לא להזדרז מדי בהתקדמות, ולא להגיע לקבעונות. כי והיה ואתה נתקע באיזה מדרגה, יש לך מנוחה יותר מדי גדולה, איך נגיד, אתה מבני נוח, אבל אנחנו בני אברהם, אבינו, שהם קוראים לקום והתהלך בארץ. ולך לך, אנחנו ענייננו ללכת. לא שואפים לנוח, צדיקים אין להם נוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אבל לא הכוונה שהם ברוגז, והרשעים, כי עם נגרש והשקט לא יוכל, והגרשו ממעבר רפש ותי. לא מין מציאות כזאת שאנחנו עסוקים כל הזמן בבריחה מעצמנו, כי אתה רק אסור לך להרגיש את מה שאתה מרגיש ולהיות איפה שאתה נמצא, כי אז יסתבר באיזה זווה אתה. אז לכן אתה מוכרח להפציץ את עצמך בכל מיני חוויות חדשות, כדי שתשכח את החוויה שאתה נמצא בה באמת. זה לא מדובר על הטירוף המרושע הזה, אבל מדובר על יישוב הדעת ומנוחת הנפש, שאין לה מנוחה שהיא המנוחה האמיתית, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. המנוחה האמיתית היא מנוחת השבת, שהיא מעין עולם הבא, העולם שכל הזמן הולך ובא. וכשאתה קשור בעולם הבא שהולך ובא, זוהי מנוחה של התנועה. זו האוריינטציה האמונית העברית האותנטית. וזה המצב הראוי. אבל קיבעון במצב אחד לא מכובד, לא רצוי. כי אנחנו במהלך התעלות שאין לה סוף. ועמידה על מעמד אחד ותוכן אחד פרטי, זה מתאים למלאכים או לבהמות. אבל בני אדם הם לא אלה ולא אלה. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. לא תוכל לעולם להיחשב להצלחה. זאת אומרת, קצת הצלחה זה טוב, הנה, הגיע אל המנוחה ולשלווה. טוב שבן אדם יגיע אל מנוחה. מנוחה והלאה. אבל לעולם להישאר כל הזמן במצב של מנוחה כזאת שאתה לא מתקדם, זה לא נקרא הצלחה. אז מה למדנו עד כה? שצריך מעברים בחיים, וצריך להחליף אווירה ומציאות ומקומות, וצריך. התחלופה היא מהותית והיא טבעו של צביון החיים. אבל בלא קלקול של איזה חטא ממשיך הרב, יהיה זה המעבר כולו נאה ומקובל. ההתקדמות, החילוף, המצב, הוא כמו המצב שהבאנו מקודם, שהצבענו עליו מקודם. למשל, לידה, חילוף מצב בחיים. מאוד משמעותי. אבל זה טוב, זה נאה, זה מקובל, אנחנו שמחים עם זה. כך רצוי וכך טוב. באין שום פגע בצד ירידה והחשכה לשום צד מצדדי החיים, וזה המצב. במצב היותר מעולה זה שמכל הצדדים כולם הכל יהיה שלם ולא נפגע ולא חסר. שכל צדדי החיים לא יהיה בהם שום צד של ירידה והחשכה, לא לצדדים הפנימיים של החיים ולא לצדדים החיצוניים של החיים. ואם זה החיים משתנים, החיים מתקדמים, והחיים משנים את מצבם, את מצב צבירתם. והמהלך הזה, אז זה מהלך שמח. והחילוף הזה יש עליו חותם של תוכנית מלאה של שמחה, ומה היחס של המעמד שנמצא עכשיו בשלב יותר מתקדם לעומת השלב הקודם. כאשר הוא מיצה את השלב הקודם, ספג ממנו את כל טובו ואושרו, ועל גביו הוא נעה הלאה. מה יחסו של התינוק שנולד אל מצב חייו בדקות לפני הלידה? אז זה נקרא פטור. הוא פטור מזה. אין לו שום צורך בזה, ומכאן ואילך הוא מסתכל קדימה. זה חופש ופטור של עול שכבר מולה חובתו, מילא את חובתו. אולי האיש, זהו מתייחס אל המצב הקודם, כעול שכבר מילא את חובתו. תציע לנו, בואו נחיה חיי עובר ברחם. נו, זה הצעה מלווה אותנו בדיוק כמו הרעיון להיכנס לקבר, נכון? זה גם נקרא קבר. אז זה לא מתאים לנו. לא שייך. לא שייך, אנחנו פטורים מזה. פטורים מזה ואין לנו משיכה לזה. וכשזהו היחס, אז זה לא נקרא פה ליחס הזה שהחיים מתקדמים, שינו את מצב הצבירה שלהם, והם נמצאים במצב מעולה יותר מה שהיו מקודם, אז לחילוף מצבים הזה לא ראוי לקרוא מוות. כי המוות נושא בקרבו את הקונוטציה אצלנו של מר המוות, שזה מר. אבל זה לא מצב מר מצב כזה, זה מצב תקין ומצב טוב ומצב שמח. והקדוש ברוך הוא שס ושמח בבוא אליו נשמת הצדיק. אז המבט האלוקי, המבט הכללי, אז הוא הביט אל עמל לא תוכל, הוא לא מסתכל לא אל עמל ואבן, ואין חטא, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל, ואין חטא במבט האלוקי. ומתוך כך, שינוי מצב הצבירה, בקונטקסט הנשמתי, זה רק שמחה. הוא שס ושמח, נשמת הצדיק הולכת ומית. מתעלה, הולכת ומתקללת, הולכת ונית במצב יותר שלם, עשיר של החיים, וזה המצב. והיחס לעולם הקודם, פטור, נפטר. וזה לא מתאים, זה ההבדל בין מוות לפטירה. כי מוות זה מר, והמילה פטירה עניינה לציין את המצב שאנחנו קוראים לו מוות, ללא הצד המריר שבעניין. אז זה לא נערך למיטה, לא מצד פנימיות החיים, ולא מצד חיצוניותם. שוב, המשל הטוב, שהוא די קרוב לעניין, הלידה. זה לא נושא לאבלות, לא מצב למרירות, זה מצב של התארגנות עם החיים החדשים, וזורמים הלאה, בשמחה. והיחס לעולם הקודם, פטור מן העולם הקודם. כלומר, מה זה פטירה? פטירה, כלומר, יש פה הגדרה של המושג, עזיבת העול של אלה המצבים שבמין החיים שכבר עשו את פעולתם בשלמותם. חי האדם את 70, 80, 120 שנות חייו, ונגיד והוא בלא חטא בכלל, אז זהו. אין לו מה לחפש פה יותר. הוא מיצא את העניין עד תום, זה היה נהדר ונפלא, ונוסעים הלאה. והשלב הקודם, זהו. על אף שהיה נפלא, אבל אין מה להתגעגע אליו. על כן, לא חליפת המצב, היא תצטרך אל החטא. זאת אומרת, להגיע למצב של חילוף, מצב צבירה של החיים, אלא היפטרות מהחיים בשלב הקודם, בשלב הבא, לא צריך בשביל זה חטא. כי יש מיטה, זאת אומרת, מיטה, כלומר מיטה במשמעות של היפטרות, בלא חטא. להפך, שלמות, בלא חטא, זה מה שמכשיר את האדם להגיע לבשלות, אל השלב הבא. תבוא בכלח, אלי קבר, כמו שציטטנו. כי אם אותה חליפה מתייחסת באיזה אופן לשם איתה, היא נצרכת אל החטא. אם אנחנו, מר לנו המוות, והוא נושא איתו קונוטציות כל כך קשות לנו, זה בגלל שהוא עניין אחד עם החטא. אנחנו בעולם של חטא, ובתודעות של חטא, ולא מכירים חיים בלא חטא, לכן גם שמגיעים למין מצב כזה של מוות, אז אי אפשר שלא להרגיש החמצה. ואי אפשר שלא להרגיש את החבל. ומה שהיה עדיף שלא יקרה, קרה. לא שלא יקרה בשום שלב. באיזשהו שלב, לו המצב היה מלא, אז לא היינו מצטערים על שינוי וחילוף מצבי החיים. אבל עכשיו שמת לנו המת והוא לא נפטר, עכשיו אנחנו מדייקים בלשון שלנו, ולא כמו שפת הרחוב שהיא לא מבחינה בין המושגים. כולם נפטרים. זה לא נכון, זה לא נכון. נכון נגיד, אולי כבודו של המת, אנחנו אומרים, הנפטר, יודע, בטח היה צדיק, הוא נפטר, בסדר. עכשיו לא מדברים על אף אחד קונקרטי, כי עמך כולם צדיקים, אז בינינו אין מי שלא מת. כולם מתים. הצדיקים נפטרים, ומי האמת היא שגם צדיק, בקיצור, גם צדיק, בנקודה שהוא חטא, אז הוא מת. והיה ולא היה חטא, אז הוא לא היה מת, הוא רק היה נפטר. כי אם אותה חליפה מתייחסת באיזה אופן לשם מיטה, היא קשורה לחטא. אין מיטה אמנם בלא חטא, אבל פטירה יש בלא חטא. ומשה ואהרון אומר את הגמרא, המקשה על רבי עמי, כי שיטתה היא אומרת שלא כמו שיטת רבי עמי, שמשה ואהרון הם באמת נפטרו. והם לא חטאו. וזאת אומרת, או לכל פחות, או היה בהם אפשרות. התיאור אומר שמה שהם הגיעו למצב של חטא, זה בגלל שהם, למה שגם משה ואהרון מתו, תהיתי, מה שמשה ואהרון כן מתו ולא נפטרו, זה בגלל שהיה בהם חטא. אבל בעיקרון, משה ואהרון הציפייה מהם הייתה, הם כמעט ונפטרו. כי אילולי החטא, אז הם היו נפטרים. האמנתם בי, עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם, אלא זירזתם את התהליך האידיאלי שעמדתם להגיע אליו, והעסק פוספס. ובהגעת הזמן, כבר היה במצב של התעלות שלמה, יגיע הזמן של ההיפטרות מן העולם, שמחה גדולה. שאין אימה שום חיסרון ושום אפירה של איזה צד מצדדי מילוי החיים. כי אם חופש הוא פטור מן העולם, ברגשה והכרה שלמה ומקפת מכל הצדדים, להתעלות של כל חלקי החיים וכל כללותם לעולם יותר ניסר ויותר מרומם. באים, כמו שהזכרנו מקודם, אברהם זקן בא, כמו שכתוב בספרים, בא בימים, בא עם כל הימים שלו, עם כל רכושו, עם כל מעבדיו, עם כל העושר המוסרי, הנפשי, הרוחני, שרכש לעצמו ורקם לעצמו בכל משזרת החיים שלו, שבנתה אישיות כל כך איכותית, כל כך נפשית, כל כך רוחנית, כל כך נפלאה, כל כך מתאימה אל העולם הבא. והנה, הוא בן העולם הבא. והוא שם. וכיוון שהוא מגיע לבין בשלות כזאת, אז הסביבה מסתגלת אל המצב הזה. והכל נותן כתף לפרויקט, והנשמה משתחררת ונפטרת מן העולם. אז ההתעלות של כל חלקי החיים וכל כללותם לעולם יותר ניסה ויותר מרומם מהעולם המצומצם שלנו, מהשלב הזה של החיים שלנו, אל השלב היותר מפותח, אל השלב הבא. שאינו ראוי בשום אופן שיצא עליו שמיטה, לא מתאים שנקרא לזה מוות, כי מוות זה מר, אבל המצב השלם של ההתקדמות, לא מוות. והנה, ויבקו כל בני ישראל, ויבקו כל בני ישראל את אהרון, ויבקו בני ישראל את משה. מה שכן יש לבכות, זה בגלל שישנו מין ערפל דק שעל ידו כן שייך לגיד. ויראו, וימות שם משה, עבד השם. אז יש מיתה, אז משה מת, ואהרון מת, כאשר מת אהרון אחיך. וכן התורה קורא לזה מוות, ולא קורא לזה פטירה, כי הם לא נפטרו. כי דק, מכדי דק, היה שם איזשהו מחיצה. ומה שהותר שמיטה לקרוא על אופן עליית החיים של השלמים הקדושים הללו, זה בגלל החטא הדק. כי גם הקדושים האלה, שאין צדיק כבן אברהם ואהרון הכהן, גם הקדושים האלה היה בהם חטא. דק, מן הדק, איך נגיד, אנחנו לא מסוגלים לעשות חטא כזה כמו משה ואהרון, כי אתה צריך להיות במדרגה הזאת בשביל לחטוא את החטא שלהם, אתם מבינים? נראה אותנו חוטאים בחטא הזה, שבמקום לדבר אל הסלע להוציא את המים, אנחנו ניקנו את הסלע ועל ידי זה יצאו מים. כן, איך אני מבין. אותו ערפל הדק שעל ידו הותר שם מיטה להיקרא על ידו, להיקרא על אופן עליית החיים של השלמים הקדושים הללו, את הערפל הזה גרם החטא הדק. זאת אומרת, אנחנו לא קוראים למצב של התעלותם פטירה אל המוות, שזה קצת פחות בהיר. זה בגלל החטא שהוא גרם את הערפל הזה. חטא דק יצר ערפל דק, שלפי ערכם נחשב לחטא. מבינים? אנחנו לא היינו מוציאים מים לעם ישראל, אז היה נקרא, היינו זוכים למצווה גדולה, הצלת כלל ישראל מעצמה. ועוד בנס היינו עושים. אבל אצלם זה חטא. ונוקם על עלילותה. זה הסדר, כשאנחנו נכנסים לשבת, אז משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, אומרים לשם, והוא יענה, בעמוד הדן אני אדבר עליהם, שמרו את דותיו, וחוק נתן לנו, השם אלוקנו, אתה עניתם. תלנושא היית עליהם, אבל נוקם על עלילותם. וסביביו, נסערה מאוד. כן, נוקם על עלילותם של משה, אהרון ושמואל. מה להגיד? כן, הקדוש ברוך הוא. סביביו נסערה מאוד. טוב, ברוך הוא מכפר ועולם.